כן, אז תפתחו בעמוד 127, אנחנו למטה. דיברנו אתמול על תסמונת דורון אלמוג. זוכרים? בדרך כלל הורים לילדים החולים במחלות חשוקות מרפא, שורה שלישית מלמטה, אוהבים אותם יותר מאשר אוהבים הורים אחרים את ילדיהם הבריאים, מכיוון ש... בנסיבות אלו של ילדים חסוכים, חסוכי מרפא, צריך להשקיע בהם הרבה יותר. ואם ההורים לא מוסרים ילדים כאלו לאימוץ, או משאירים אותם בבית החולים, אלא מקריבים או משקיעים את כל מרצם בטיפול בילדים, הקשר למרבה הפלא, דווקא עם ילד חסוך מרפא, הוא קשר הרבה הרבה יותר עמוק. אין להשוות את האהבה שאב כזה, אוהב את הבן חסוך המרפא, עד כמה שנשמע מוזר, כי כולם בניו, ובכל זאת יש מידה יתרה של אהבה כלפי אותו הילד, דווקא בגלל שהאב מוצא בילד, מוצא את עצמו מושקע בו. זה ביטוי שטבענו אותו אתמול. כן, ככל שאנחנו מושקעים בדבר, כך אנחנו אוהבים אותו, מכיוון שאנחנו רואים את צורת עצמנו בדבר. מניע קצת אגואיסטי, אבל מה לעשות, זה הכיוון פה. יכולות להיות סיבות יותר אידיאליות לאהוב את הזולת, לאו דווקא בגלל שאני מושקע בו, יש סיבות אחרות, אבל זה המהלך שפה אנחנו רואים. כן? זהו, אז הקביעה הזו, תאמרו מה שתאמרו עליה, היא ודאי מעניינת, לא חייבים להסכים, אבל אי אפשר להתעלם מכמה וכמה ראיות לדבר, כפי שאמרתי אתמול, תסמונת דורון אלמוג ובנו, חסוך המרפא, נולד לילד מפגר בדרגה מאוד 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 נמוכה, הכוונה היא גבוהה של פיגור, ושם בזה, כן, הוא מספר על הקשר המופלא שיש ביניהם, יותר מאשר לילדים הבריאים שלו לאפילו. זוהי תוצאה של הסבל הרב וההקרבה, כן, מה הסיבה? הסיבה היא, לפי הנחות היסוד של הפסקה שמתחילה בתפקיד הנתינה, לפי הנחות היסוד אלו שאנחנו אוהבים כל דבר שאנחנו נותנים לו יותר, אנחנו אוהבים אותו יותר, אז המשפט הזה יובן. מה אם כן הסיבת האהבה לילדים חסוכי מרפא? זוהי תוצאה של הסבל הרב וההקרבה העצמית הכרוכים בגידולו של ילד חולה. הוצאתי עליו את כל כוחותיי. הוצאתי עליו את כל מרצי, כולי מושקע בו, כולי מושקע בו. ההורים הרואים את הקרבתם מתגלמת בילדם, כן, ביטוי מעניין, נגיד עליו כמה מילים, מזדהים עמו ועל כן אוהבים אותו יותר. אז אני מחייב אותנו מעט לדייק, אתם רואים מה שכתוב כאן? נכון, ההורים הרואים את הקרבתם מתגלמת בילדם. טוב, לכאורה, דורון אלמוג, שיחיה שליטה. הילד שלו נפטר בסופו של דבר, אז מה זה השקעתו מתגלמת בילדו? מה זה מתגלמת בילדו? כן? לכאורה לא התגלמה בילדו, הילד נפטר. אלא אין שום ספק, אין שום ספק שהוא רואה, כן, את מרצו, את כוחותיו, כוח השכל שהושקע, כוח הרגש. הוא רואה בילד הזה, נכון שהוא לא עברי, אבל הילד הזה בזכות הטיפול שהוא קיבל, הוא הגיע לאן שהוא הגיע. לאיזה רמה הוא הגיע? מאוד נמוכה. אבל הרמה הזו שהוא הגיע, זה גם נס. אז זה הרמה שהוא הגיע אליה, כן? בתור ילד מפגר שהיה ברמה אפס. הוא הגיע לפה. הרמה הזאת היא כולי מושקע בתוכה. השכל שלי שם, סבלנות אין קץ שלי שם, הרגשות שלי שם, כל היצירתיות שלי שם, החסד שלי שם. כל זה יצר את המדרגה הזו. איך אני לא אהב אותו? כמו אומן שרואה את עצמו בתוך יצירתו. זה יכול להיות צייר, זה יכול להיות פסל, זה יכול להיות נגן. כן? זה מעניין שככל שאדם באמת, היצירה שלו יותר מבטאת, ככל שהיצירה שלו יותר ספוגה בכוחותיו, באישיותו, כך הוא יותר יאהב את היצירה. יש אומנים שלא מתחברים ללחנים מסוימים שלהם, של כן, יודע מה, זמרים. לא מתחברים. להם לא מתחברים. השיר הזה יצא להם ככה. זה עליהם ככה, הוא נחמד, הוא אפילו להיט, אבל לא מתחברים אליו. אפשר לראות את זה אצל אומנים, איזה שירים הם מנגנים, כן? אומנים, ותיקים, 20 שנה, איזה שירים הם מנגנים בעצם, או איזה שירים הם אוהבים לנגן, שלהם. ואפשר לראות את הפלייליסט העצמי של כל אחד מאיתנו, כל דבר ודבר. מה הפלייליסט שלך, שלום ארצי? מה הפלייליסט שלך, אודי דודי? מה הפלייליסט שלך? תראה, כולם היו בניי, אבל את השיר הזה אני אוהב באופן מיוחד. למה אני אוהב אותו באופן מיוחד? נו, אם היית יודע איך אני מושקע בו, ואיזה נסיבות מיוחדות של שעת הכתיבה, ועיתוי הכתיבה, נסיבות הכתיבה, היית מבין למה אני אוהב את השיר הזה ביותר. השיר הזה מבטא, כן, אני יודע. ויש הרבה דוגמאות לזה. כן? אני מניח שהשיר שאריק קלפטון אוהב אותו הכי הרבה, איזה שיר הוא? איזה שיר אריק קלפטון אוהב הכי הרבה? מי שקצת מכיר את האומן הזה? על הילד שלו, נכון או לא? הילד שלו. היה לו ילד מתוק, מאוד מאוד מתוק, קונור קלפטון, שבגיל 4 הוא נפל מגובה של 117 קומות. נורא ביום. ילד מדהים, מקסים, חמד של ילד. כן? כלשונו של האבא, הוא הפך אותי לאבא. הוא הפך אותי לאדם רציני, הוא גרם לי להיות מחויב ואחראי. היו זמנים שאולי היה מתרועם, הילד כל כך, הוא היה נוסע לכל מיני מקומות, נסע לאנגליה, השאיר את הילד ואשתו בארצות הברית. אבל המגע עם הילד, דרך הסקייפ, דרך הקול שלו, פשוט קישר אותו כל כך. והנה קרה האסון הנורא הזה, שהילד הזה פשוט נפל ממרפסת הבית אל מותו. ואז הוא כתב את השיר, כן, דמעות בגן עדן, Tears in Heaven זה נקרא. שיר יוצא מגדר רגיל, אני חושב שכל מי ששומע אותו, גם אם הוא לא הבן של קונור, זכרו לברכה, הוא לא יכול שלא להינמס. אז מה נגיד על אבא? אין ספק שהוא אוהב את השיר הזה ביותר. כל כולו מושקע בשיר הזה. כל אהבתו לילד, וכן הלאה והלאה. נו, מה הסיפור? מה, צריך להוכיח את זה? זה בדי, זה בדי. שירים שאנחנו כותבים מתוך עומק ליבנו, שאנחנו באמת רואים את עצמנו באופן מיוחד בדבר. הציור הזה הוא הכי נוגע לי, כן? הדבר הזה הכי נוגע, העבודה הזאת הכי נוגעת לי, עבודת העץ, עבודת האבן, עבודה, כן? זה ברור. אולי זו הכוונה, לדעתי, מה שכתוב ב-128 בשורה ראשונה, ההורים הרואים את הקרבתם מתגלמת בילדם. לא חינוך כלאחר יד, שיריתי, אני יודע, עשיתי פעולה, במקרה זה פגע. העבודה כקודש, החינוך כקודש, ההשקעה בילד כפעולה דווקאית, מכוונת, בייחודים וכוונות. חנוך היה מייחד ייחודים, חנוך שעליו נאמר, התהלך את האלוקים. אומרים חז"ל שחנוך היה תופר מנעלים הוא היה. ועל כל תפירה ותפירה, הוא היה מייחד ייחודים, לא כמו בעל מקצוע שעושה את עבודת ימו, כן, מה יש לך לתקן, סנדלין, תביא, נו, יאללה, 20 שקל. לא, כל תפירה ותפירה, הוא היה, את כל כולו משקיע, מתוך ראיית הזולת, צרכיו, לעשות לו נחת רוח, כל תפירה ותפירה זה משהו בלתי רגיל. הנעל של הזולת, מבחינתו זה היציר, כל נעל ונעל זה הייתה יצירה חד פעמית, שאין להשוות אותה לאחרת. פלא פלאים. אפשר להגיע לזה בכל פעולה שאדם עושה. טוב, הרעיון מובן. כן, סף.
יש איזה מצב שהוא לא טוב.
לא הבנתי.
שאדם מתחבר למשהו מאוד, נראה שהוא מאוד השקיע בו, אבל זה לא טוב.
כן, כן, כן. כן. והנער חשק בנערה מאוד. חמור בן שכם, הוא חשק בדינה. כן. ושם הוא מושקע בה באופן שלילי. מושקע בה באופן שלילי, אבל זה משיכה מסיטרא אחרא. קשור בה ככלב, כך כתוב. זאת אומרת, יש כל מיני קשרים שהם קשרים מסיטרא אחרא, שאדם מתקשר לדבר מצד הטומאה, כן? להבדיל, אבל יש גם דבר דומה בזה. שאדם יכול להשקיע את יצריו ואת תאוות ליבו בדבר מסוים, יכול להתאהב בבשר, יכול להתאהב במאכל, בפיצה, יכול להתאהב. כיוון שיש הד בתוך נפשו לנוכח הפיצה או הבשר, זאת אומרת, הנפש שלו, חיית המתעוננים, כן? התאבו לבשר, כן? ויש בזה, ודאי, ודאי, יש משיכות שהן שליליות, אדם צריך לבחון את כל סוגי הקשרים שלו, אבל כל קשר שהוא נתפס בעינינו כעוצמתי, נקרא לזה, לא קורא, כמעט אמרתי משמעותי, אבל עוצמתי צריך לבחון מאיפה הוא בא, אם הוא בא מסיטרה דקדושה, או שהוא בא מסיטרה אחר, ודאי. עכשיו, אני לא אומר, אנחנו בני אדם, והרבה מהקשרים שיש לנו לדברים, הם קשרים שהם לאו דווקא באים ממערכות יחסיים של קדוש בקדוש. זה לא... אני אוהב את התא של אביב, למשל, כן. אני אוהב את התא. אני יודע מה את התא של... תאים. לא, לא, משועבד לא. אני מתאפק 24 שעות. אני יודע זה. זה לא בא איזה מקום גבוה בדיוק. אז זה לא כך דוגמה, כי באמת, אני מדבר על קשרים שהם יותר אמיצים, נאמר, כן, קשרים שהם יותר סוחפים את אדם שאוהבים. בשנת הנישואין הראשונה שלו, שהוא קצר רוח להגיע הביתה ולראות את אשתו. זה דבר מעניין, אין, צריך לשאול איפה זה בא, כן? זה ודאי, יש בזה מרכיבים כאלו, מרכיבים אחרים, באמת קצר רוח כבר, הוא לא יכול לחכות עוד, הוא רוצה כבר להגיע הביתה ואפילו מקצר את הזמן, וחצי שעה לפני הזמן יוצא, פשוט נפשו יוצאת לאשתו. בסדר גמור, הוא צריך לבחון מה זה בא. האם זה בגלל שהוא מושקע בה או בגלל שהוא שוקע בה? זו שאלה. אם הוא מושקע בה, ובאמת האהבה הזו היא תוצאה של הקרבה ומסירות, אם הוא באמת רוצה לראות אותה וחסר סבלנות כבר לפגוש אותה בגלל שהוא הכין לסנדוויץ' הבוקר, אז זה בסדר. אם זו הסיבה שהוא באמת רוצה כבר לראות אותה, כי הוא הכין לסנדוויץ' הבוקר והאיר לה פנים ואמר לה בוקר טוב, ועשה למענה עוד כמה חסדים, אז סימן שהמשיכה היא משיכה טובה. כמו שאמרנו, הוא מושקע בה, הוא עשה לה, הוא הקריב למענה. אם זה בגלל שוטף כלים זרק פח והיה רגיש מספיק כדי להכין לה את ארוחת הערב כי הגיעה יפה, אז מה הפלא שהוא משתוקק לראות אותה? כי אדם שמשתוקק לראות את יצירתו, למרות שהיא אישיות עצמאית, אבל הוא מושקע בה ברמה כזו או אחרת, זה דבר ודאי גדול. אז אין אפס, כל קשר שאנחנו מפרקים אותו, אנחנו יכולים לראות, לשקיף פנימה ולראות את גורמי החיבור. זה דבר ידוע. אם אדם רוצה להתעלות, הוא צריך שהקשרים שלו יותר יהיו מבוססים על השקעה חיובית בדבר שאותו עושה. השקעה חיובית. כן? השקעה חיובית. זה העניין. כן. כן. שאלות? ההורים הרואים את הקרבתם, נקרא לזה עוד פעם, ההורים הרואים את הקרבתם מתגלם בילדם, מזדהים עמו, ועל כן אוהבים אותו יותר. עד השלב הזה לא הצלחתי להתפייס ממש, אני חייב לומר, עם המניע הזה, כל פעם שאנחנו כבר מדברים על זה, זה ארבעה ימים אולי? אז מה, אוהבים אותו בגלל שהם מושקעים שם? לא בגלל מה שהוא? זה לא מפריע לכם מה הדבר הזה, המניע הזה?
לדעתי, זה רק אמצעי.
מה זה?
האמצעי הוא אגואיסטי, אבל הסיבה היא אידיאולוגית.
זאת אומרת, זה מתחיל, איך אומרים, תחילתו... לא רוצה להגיד בתומה חס ושלום, כן, זה הביטוי ההלכתי. תחילתו לא בקדושה, בסופו בקדושה. תחילתו באגואיזם.
לא, גם תחילתו מתוך אידיאליסטים.
אני מושקע בזה. אתה אומר, למה אני בוחר להשקיע בזה בכלל? אתה אומר. לא, אבל אין פה למה אני בוחר. אני בוחר כי אני רוצה לאהוב. לא מדובר פה על אהבה טבעית. מדובר פה על דבר שפילה, כן, פלוני אלמוני לא בא לך עליו. אבל אתה עכשיו קראת מכתב מאליהו, והכתב מליהו אומר שאם אתה רוצה לאהוב מישהו, אתה צריך לתת לו. למה? כי אם תיתן לו, תמצא את עצמך בתוכו. אז כל המהלך פה, כל ההתרחשות פה, היא יסודה באגואיזם. אני בעצם לא אוהב אותך. אבל מכיוון שאני לא יכול לסבול את הרגשת הזרות כלפיך, אז אני עכשיו צריך לתת אוזן לדברי המכתב מליהו, שאומר לי, אתה רוצה לאהוב את הזולת, תראה את עצמך בו, כי את עצמך אתה אוהב. אבל אם אתה תהיה בו, אז תאהב אותו. לא בגלל משהו, אלא בגלל שאתה שם. שוב, אני אומר את זה בצורה, לא יודע לקרוא את זה גסה, אבל אני אומר את זה בצורה פשוטה, זה מה שיוצא מכאן. ואת לא ראית התרוממות לאהבה, לאהבה שהיא מצד הנאהב, לא מצד האוהב, אתה מבין? יש פה יותר מדי נוכחות של האוהב, יותר מדי נוגע בדבר, יותר מדי אהבת עצמו. מה אני אעשה? ככה זה נשמע לי.
אבל זה
אתה אומר מה שאמרנו, שזה בעצם השלום הנמוך. זה צורת השלומות הנמוכים, שלום הנהר, שלום הגדרה. מה שאמרתי כבר כמה וכמה פעמים. כן. כן, כן. מה שאמרנו זה אז באמת נחת דעתנו. אמרנו שזה בסדר, בסדר. מה לדעתכם הרב קוק היה אומר סיבה כזו? מה אתם אומרים? הרב קוק היה נותן נימוק כזה לאהבה? לא נראה לי.
אבל יש ביטוי של חז"ל,
אני
אוהב את אשתו כגופו,
אז
גם אפשר להגיד שזה גם
מבוסס על ה... אתה אומר שזה אותו עניין. אוהב את אשתו כגופו. כן. אוהבה כגופו מכבדה יותר מגופו. אז אוהבה כגופו זה מצד האהבה הפשוטה, הנמוכה. ומכבדה יותר מגופו זה כבר מצד... האהבה כלפיה מצד ערכה שלה. כי זה כבר הכבוד. אז יש אוהבה כגופו, שזה נוגע יותר לאהבה פשוטה, ויש אוהבה יותר, מכבדה יותר מגופו, שמתפתחת אהבה מצד ערכה העצמי. מצד ערכה העצמי, שזה נוגע יותר לכבוד, נכון, נכון. זה מאוד מאוד יפה מה שאתה אמרת. בסדר, אתם יודעים מה, נרגענו. אחד ליומיים אנחנו נרגעים, ואחרי זה שוב מתעוררים. כן, קצת קשה, אתה לומד פה בית המדרש דברים. אתה פתאום נתקל במושגים שהם לא התוצר הטבעי של בית המדרש פה. יעלה על דעתנו שהרב ביגון בדרשה שלו היה אומר דבר כזה פעם. לא, כל זה כללי מאוד, אבל יחד עם זה יש מוטה לעשות, בסדר. בסדר, חייבים להודות שאנחנו שם גם, אין מה לעשות, צריך אנחנו בני אדם. דיברה תורה כלשון בני אדם. בסדר, נרגעתי. נמשיך, אפשר להמשיך. הגמרא מספרת על נוהג מעניין של מגדלי בהמות המשקף קשר זה שבין סבל ואהבה. כאשר סירבה פרה להניק את בנה והיה חשש לחייו של הילוד, עוררו את הרגש האמאי שבעל ידי כך שהניחו בתוך רחמה גוש מלח שגרם לה מעין תחושת בערה. הכאב הזכיר לפרה את לידת העגל, שלה התעורר, והיא הייתה מתחילה להיניק את בנה. איך אני יכולה להתעלם מזה שסבלתי עבורו כל כך? כן? שהאינסטינקט האמאי שובט, אז העגל הזה, למרות רעבו וסכנתו, לא מעניין את האמא בכלל, מה הוא מעניין אותה? הרגש האמאי הוא קצר טווח, זה לא כמו אצל בני אדם. כן? לפחות אצל רוב החיות. זה לא אצל בני אדם שמלווים את הצאצאים שלהם אדמותם של היולדים. לא, זה לא, זה לא, כן? חוץ מחברות וחוץ מבעלי חיים מסוימים, כן? שימפנזים וכל בעולם הקופים אפשר למצוא מערכות יחסים מאוד מופלאות של אמאות וילדים וקרבות משפחה, דודים, בני דודים, אימוץ, אומנה, הכל נמצא שם. כן, כמובן להבדיל, לא להיסחף, אבל אצל בעלי חיים, כן, הרגילים, עם המוח הפחות מפותח, גם האימהות, תחושות האלו, הן תחושות לשעתן בלבד, בזמן הלידה, אחר לידה, כן, יש ליווי כזה או אחר שיכול להימשך משעה, שעתיים ועד כמה חודשים. חתולים בדרך כלל מרחיקים את הולדות שלהם, הרגש האימהי נגמר, ממצא את עצמו, אחרי תקופה של כמה, אני לא זוכר בדיוק, 4 או 5 חודשים. אחרי זה אמא מגרשת את ה... זה גם, אופן אינסטינקטיבי עושה את זה גם בשביל, היא מסלקת אותו גם בשביל שיהיה עצמאי, זה נכון. אבל איך היא יכולה לעשות את הפעולה הזו? כן? הפעולה הזו של הגירוש היא נתמכת על ידי, כן? אפיסת כוח האימהות. אז מלא גם יכולה לעשות את הפעולה הזו. יכולה לעשות את הפעולה הזו. בכל אופן, הפרה הזאת, כדי שהיא תטפל בעגל שלה, מה עשו לה? דימו בעיניה את כאב הלידה. האינסטינקט האמאי שלה התעורר והיא הייתה מתחילה להיניק את בנה. איך אני יכולה להתעלם מהעגל הזה? הרי הוא בני, עליו סבלתי. ביסודו של נוהג זה, מסכת שבת, מונחת ההבנה, כי האינסטינקט האמאי עומד ביחס ישיר לסבלה שלהם. כן. אז פה אני קצת חוזר בי, עושה תשובה, כן, לא נחזור כרגע לכל הדברים שאמרנו לפני כמה ימים, כי הרבה אנשים לא שמעו את זה, אבל כנראה שבכל זאת יש קשר. אני רציתי לטעון, וכנראה שטעיתי בזה, אני מודה, שבעצם אהבת האם לבנה לא קשור באופן ישיר בסבל שהיא סובלת עבורו. אלא זה דבר שהוא... היא מפרישה, כן, המוח מפריש דברים. כן, יש מדענים שאומרים שהמוח מפריש. פה הוא אומר, לא, האהבה עומד ביחס ישיר לסבל שהיא סבלה עבורו. אז אני קצת חוזר בי מהעניין הזה, ואכן, כנראה שאהבה הזו היא בנויה לא מעט על מידת הסבל, כנראה. בסדר, מקובל, האינסטינקט הימי עומד ביחס ישיר סביב השמן. זהו, המסקנה שיוצאת מזה רבותיי, כל מי שרוצה באמת לדבוק באהבת חברו, כמו שאמרנו, יהא נושא ונותן בטובתו. כמה שתשקיע בזולת, כמה שיהיה לך מניות אצל הזולת, כך יותר תאהב אותו. כי כל דבר שאתה מושקע בו, כל מניה שאתה מושקע בו, מושקע בה, היא ודאי מניה מוצלחת. לא דייקתי, זה רק אם, כן, כלומר, אם השקעתי בעמל, כן, אם אני מוצא את עצמי אצל הזולת בלא עמל, אני לא אוהב אותו. אם אני מוצא את עצמי בזולת בלא עמל, אני לא אוהב אותו. דווקא אם אני מושקע בו מתוך עמל. חשוב להזכיר את הנושא הזה. זה קצת מעלה את הנימוק, כן, או את האגואיזם, נקרא לזה. את האגואיזם שבאהבה הזו. כי אם אני מחובר אליך, בגלל שעמלתי בך, מכיוון שיסוד העמל הוא נמצא, כן? הוא גורם את האהבה, עמל, זה גם מרומם את סוג האהבה, בגלל שיש בה עמל. מה שאין, כי אם אני מושקע בך בלא עמל, האהבה הזו עשויה להיות אהבה בעייתית מאוד, כמו שאמרנו מקודם, כן? אדם שמתקשר לדבר בלא עמל, רק בגלל שהוא מתאווה לאותו הדבר, למשל. הוא מתאווה לאותו הדבר. באופן ספונטני, טבעי. זה לא תהיה אהבה. זה לא תהיה אהבה. לא נוכל לקרוא לדבר הזה בשום פנים אופן אהבה. אפשר לקרוא לזה תאווה, כן? יש מילים נוספות אולי. אז זה חשוב. טוב שנזכרנו בזה. אני חושב שזה היבט מאוד חשוב. כן? אני רוצה לאהוב את הזולת. אני רוצה לבחור לאהוב אותו דווקא על ידי השקעה והקרבה, ואולי דווקא בדברים שקשה לי לעשות. אני רוצה לעשות למענו. ככה אני אוכל לאהוב אותו, ואהבה לא תצמח ממנה תקלה חלילה, אלא היא תוכל להתפתח למדרגות הגבוהות של אהבה, כמו שאמרנו, משלום הנהר לשלום הציפור, משלום הציפור לשלום הגדרה, משלום הגדרה לשלום הציפור, שזה ממש אהבה מתוך קישור נשמות וכן הלאה. טוב. יפה. מכיוון שרגש ההזדהות מפתח אהבה, כמו שאמרנו, צריכים כל בני זוג לחנך את עצמם למידת הנתינה. פשוט, זו המסקנה, אחד ועוד אחד שווה שתיים. כן? אבל אני רוצה להדגיש מה שאמרנו אתמול. אחת הבעיות, וזו בעיה שהיא קשורה בטבורה של התרבות המערבית. התרבות המערבית לא מזהה אהבה עם נתינה. התרבות המערבית מזהה אהבה עם משיכה ספונטנית. אתם מבינים את הנקודה? זה הנקודה. זאת אומרת, תרבות המערב כשהיא צריכה, כן? היא גורסת. שצריך להתאמץ בשביל משהו, יכול להיות שזה לא מתאים לך. אני אומר את זה בצורה מעט גסה, אם כי אפשר למצוא את זה, גם אם אנשים לא מודים בכך, אבל אפשר לראות את המשיכה הספונטנית לדברים שהם קלים. אנשים נוהגים לבוא ולומר, אני אוהב את האוכל הזה, אני אוהב את האדם הזה. למה אתה אוהב אותו? בגלל שהשקעת בו? ממש לא. אלא, הוא משחק לידי. הוא נעים לי, הוא נחמד, אני נורא אוהב איך הוא מדבר, אני נורא אוהב איך הוא נראה, יש לנו תחביב משותף. אני תמיד מציין את מה? את אותם דברים אצלו שגורמים לי עונג ספונטני. פותרים אותי מעמל. זה אהבה? אולי שלא. זאת אומרת, בזוגיות צריך מאוד להיזהר שהקשר לא יתבסס על דברים שכיף לנו. כי הדברים שכיף לנו, אני חייב לומר, הולכים ומצטמצמים ביחס ישיר לפרקי הזמן של הנישואים. הדברים הכיפיים הם דברים שמתרגלים אליהם כידוע. מתרגלים אליהם. והכל נהפך לשגרה שוממת. למזלנו, התורה וחז"ל, הם, בהדרכות של התורה ושל חז"ל, כן, הם דאגו לכך שנרגיש בכל אופן התחדשות גם בממדים הפיזיים. למה אמרה תורה תהיה נידה אסורה לבעלה שבעה? כדי שתהיה חביבה עליו כבשעת החופה. אנחנו רואים שחז"ל בכל אופן עשו דברים, כן? עשו דברים, שבעת הנקיים שבנות ישראל קיבלו על עצמם, זה כדי שיעבור בכל אופן פרק זמן בין פקידה לפקידה, שיתעורר החשק, כדי לעורר, לצאת מהשגרה, לצאת מהשגרה של הקשר בין איש ואישה. אתה צריך להרחיק ביניהם שבועיים, כדי שיתעורר היצר הטבעי. אבל לא כדאי לסמוך בכלל על דברים שכיף לעשות אותם. הדברים שכיף לעשות אותם, איך אומר אחד מעלי המוסר, כמו אוכל שהוא טעים, מה שיעור התענוג? כשיעור בית הבליעה. אתה נוגע בזה, ברגע שזה עובר מכאן לפה, כבר אתה לא טועם שום טעם. כשיעור בית הבליעה, כך זה נקרא, ראיתי אצל אחד מבעלי המוסר. זה הנקודה. אתה רוצה אהבה נצחית. אל תסמוך ואל תתבסס על הדברים הנעימים. תייצר אותם. זה ההבדל בין חכם ונבון. חכם, כן, מבקשים ממנו. כן? הוא נותן את מה שיש לו. מה זה נבון? הוא מביא ממקום אחר. ההבדל בין חכם ונבון. נבון יכול להבין דבר מתוך דבר. חכם, שואלים אותו שאלה, יש לו תשובה או אין לו תשובה? נבון, באצבע, הוא יכול להביא את התשובה. כן? זה משהו אחר לגמרי. זה בדיוק ההבדל. שבין אהבה שנרקמת על בסיס של תאוות ספונטניות, של דברים שהם בלא עמל, כן? קשרים בלא עמל, לבין קשרים שמתבססים על עמל והשקעה. אל תחכה שתאהב את אשתך. תן לה ותאהב אותה. ואם תתבסס רק על האהבות הספונטניות, תמצא את עצמך מהר מאוד על קרקע חרבה של זוגיות. אתה לא תגלה בעניין, תוך שבוע ימים כבר לא תעניין אותך. ודאי וודאי שהיא נידה. היא לא תעניין אותך. מה היא בכלל מועילה לי? איזה תועלת יש לי בה? איזה תועלת יש לי בה? איזה תועלת? תארו לעצמכם שהיה לנו באופן ספונטני את הכוח של הכרת הטובה. איזה כיף שהיינו מגיעים כל יום הביתה ומרגישים צורך אז להגיד תודה רבה. אבל מה לעשות שהכוח הזה הוא לא קיים בנו באופן טבעי? גם אם הוא כוח מרכזי וחשוב מאוד, אין מנוס מלהתאמץ ולהגיד תודה. נכון, זה לא בא יפה, זה לא מתנגן, נכון, אבל להשקיע, לרכז את תשומת הלב, להתבונן באוכל ולבוא ולומר תודה. בסדר, היא תסלח לך שזה לא איזה להיט, לא יוצא מי יודע מה, אבל היא רואה שאתה מתאמץ וזה טוב. מה לעשות? אז אם כל ההתנהגויות הנפלאות והאדירות והמרוממות היו בטבענו, היינו כמו מלאכים, הכל היה בסדר, האהבה הייתה תמיד קיימת. אבל רוב ההתנהגויות האציליות, שהן נמצאות תחת הכותרת של הקרבה, מסירות, הליכה לקראת הזולת, הן לא טבעיות בנו, נקודה. האדם אוהב את עצמו יותר מאשר אוהב את אחרים. החייבים לפעול. אז אל תחכה שתאהב ואז תיתן. תיתן ואז תאהב. זה כל הסיפור. זה כל הסיפור. בואו נראה בשתי דקות, ננסה לסיים את הפסקה הזאת. מכיוון שרגע שההזדהות מפתח אהבה, אני חוזר על זה, צריכים כל בני זוג לחנך, אתם רואים, זה קשור בחינוך, לחנך את עצמם ממידת הנתינה. אין בך את זה בטבע, בטבע אתה לא נותן, בטבע אתה נוטל. כל אחד מאיתנו, רבותיי, מכילה, הוא בטבעו נוטל. אגב, גם שהוא נותן, הוא נוטל. כי יש לו מחשבות על רווח אישי. אבל בסדר, לא נורא, כבר אמרנו. אנחנו מקבלים את זה. מקבלים את זה. כן? ההכרח לא יגונה, לא ישובח, אבל ודאי שלא יגונה. בכל אופן, נידת הנתינה, ובמיוחד כזו הכרוכה בהקרבה וויתור. אתם רואים? ערכה של הנתינה היא עולה ככל שיש בה מימד של הקרבה וויתור. זה יכול להיות ויתור על מרחבים של זמן, של מקום, כן? הקרבה של כוחות נפש, תשומת לב, ריכוז לדברי הזולת. זה לא דבר קל להתרכז. זה לא פחות קשה מאשר להתרכז בסוגיה בגמרא, להתרכז בדברי האישה, בפרט שאתה כבר יודע מראש מה היא הולכת להגיד. זה לא דבר פשוט. בפרט שהיא מפרטת מאוד מאוד ומספרת את הסיפור. כמו שילד מספר סיפור, אז הלכתי והלכתי, פתאום ראינו תרנגולת וראינו איזה וראינו אסוציאטיביות אנשית, כן? הסיפור הזורם הזה, כן? תשעת הקבין שהיא מבקשת לפרוק עליך. ואתה צריך להיות שמה. מסירות נפש יש בדבר. מסירות נפש, כן? הקרבה, ויתור, לך כגבר. אני לא אומר זה מסירות נפש בגלל שדבריה הם דברים בלא טעם. חס ושלום. השיח הנשי הוא שיח מופלא לכל מי שיודע להתבונן בו. השיח הנקבי, נקרא לזה ככה, הוא שיח אדיר, הוא שיח רך מאוד, כן? אפשר הרבה לדבר על זה, כן? אבל בשבילך כגבר זה ודאי וודאי קשה, זה לא השפה שלך. האפליקציה שלך היא לא תומכת, השיחה של האישה, אתה צריך לפתח את זה, זה לא פשוט. אז הנה הקרבה וויתור. כן? אל תחפש את המקומות הנוחים והכלים. לאישה בדרך כלל אין קושי בכך, מאוד מעניין. רוב מעשי המשך היום מכוונים לתועלת בעלה וילדיה. מה שאמרנו מקודם, שהלוואי שהיה לנו בטבע את הכרת הטוב ואת ההקרבה בכלל, כן? לאישה בהרבה תחומים יש בטבע הקרבה וויתור. היא עושה למען משפחתה דברים שקשה לתאר. כשאתה כבר שוכב במיטה והולך לישון, היא עוד מכינה את ארוחת הצהריים של מחר וארוחת הערב. זה פשוט לא יאמן. ממש, בלי עומר ובלי דברים, לא מבקש לזה שום טובות הנאה ושום, זה מובן לחלוטין. אתה כבר מזמן פרשת לעיסוקיך, והיא עוד שם במטבח, במשרה השנייה והשלישית שלה, עוסקת בעבודות הבית, היא שוטפת או מכבסת, למען בני הבית, מטפלת בכולם, משגיחה לכולם בשבע עיניים. זה דבר מופלא, היא קיבלה את זה כמתנה, אנחנו צריכים לעבוד על כך. רוב מעשה, המשך היום, חובעים תועל בעלה וידיה. וחיי המלאים בפעולות של נתינה, פלא פלאים. כל מה שאישה עושה זה נתינה. לית לה מגרמי כלום, אשתי ביתי. כל עניינה זה באמת למלא את צורכי הבית, בכל המובנים. לתועל בעלה וילדיה, וחיי המלאים בפעולות של נתינה, לבעל, כמה הוא מקבל. לעומת זאת קשה הרבה יותר להפוך לבעל, סליחה. נתינה, נקודה. לבעל, לעומת זאת, קשה הרבה יותר להפוך לנותן. ובכל זאת, לפום צערה אגרה. עד רבה, יכול להיות ששכרנו הרבה מאוד, דווקא בגלל העובדה שמה שלאישה זה פשוט ומובן מאליו, אנחנו קונים בעמל גדול, כן? ועל כף המאזניים האלוקי, אל דעות השם, הוא לבדו יודע שכר המצוות והעבירות, משקל המצוות והעבירות, הוא יודע שהתאמצות קלה של הבעל, שהגבר אומר תודה בשפה מעוקמת ובקושי, מי יודע איזה עולמות הוא בונה בזה, דווקא בגלל שקשה לו, צור כאן.